זה לא מחירות.
אנשים מחירות מוכרים כל דבר. שירות
מאוד.
אני לא חושב לשירות מחירות.
זה אומר,
כל דבר. אני חושב לשירות, זה הפכה לגדול לקוח של כל מה שהוא הצליח. זה לא ככה באמת.
כשאנחנו עוסקים בהלכות שבת, בהלכות קריאת התורה, מקווה שנסיים את זה היום, בהלכות מאוד מאוד חשובות, במיוחד למי שמנהל בכנסת. נתן רש פי בית, סעיף ה'. רש פי בית, סעיף ה'. כן, כן, זה מקרה שקורה הרבה. אני
בשמחה
אם לא נמצא מי שיודע להפתיר אלא אחד מאותם שעלו לקרות בתורה, הוא כבר אמר שיח ציבור קדיש אחר קריאת הפרשה, ושרוצה להפתיר אותו לחזור ולקרות ויברך על קריאתו תחילה וסוף. אבל אם לא אמר קדיש, יפתיר משלב לשביעי, אני יודע. ואם יש אחרים שאני מפתיר, לא יפתיר משלב כבר. כן? בעצם השאלה שנשאלת כאן, האם ייתכן שאדם יעלה גם לקרוא בתורה וגם להפתיר? בואו נזכר, הטעם של תקנת קריאת התורה, זה תקנת עזרה, שאלה תקנת משה רבינו, להתקדם לקרוא את כל הפרשיות. מה הטעם של ההפטרה? מה הוא טעם התקנה? למה תקנו לך לקרוא בהפטרה?
כן,
הייתה תקופה שבה הייתה גזירה לא לקרוא בתורה, ואז קראו בנביא. ולכן הכלל הוא שקריאת ההפטרה היא לכל הפחות 21 פסוקים כנגד 7 עולים כפול 3, זה להזכיר לנו את זה, פרט למצב שזה נושא שלם. אתה כאילו קורא פרשה. אם זה לא נושא שלהם, נגיד רוני הקרא לילה ועניה סורה, זה פחות מ-21 פסוקים, אבל כאילו קורה פרשה שלמה. אם זה לא נושא שלהם, אז 21 פסוקים יעצרו לנו את הדבר. עכשיו, לאחר שכבר אפשר לקרוא בתורה, עדיין התקנה לא בטלה. התקנה שקראת הפטרה נשארה, למרות שהטעם בטל, נשארה התקנה. לפי זה, מה ההיגיון אומר? רגע, סליחה, ויש עוד הלכה שהמפתיר גם, המפתיר גם קורא בתורה. למה המפתיר קורא בתורה? הרי יש לנו פה בעצם שתי תקנות שונות. היה זמן שהייתה הפטרה בלי קריאה בתורה, והיה זמן שהיה קריאה בתורה בלי הפטרה. אחרי שבטלה הגזירה וחזרו לקרוא בתורה, השאירו את התקנה של ההפטרה ותקנו עוד תקנה שהמפתיר יקרא בתורה. למה זה? כדי שלא יאמרו שספר התורה פגום. אז יש לו ספר תורה לידו, אז למה הוא לא קורא בו? אז מפני כבודו של ספר התורה קוראים. לפי ההיגיון הזה, בעצם אנחנו עוברים למה שאומר הריב"ש, שנפסק בראש שולחן ערוך, באופן מהותי, אין בעיה שהעולה לתורה יעלה גם לתורה וגם להפטרה, ובשביל לעלות להפטרה אותו יקרא בספר תורה, כיוון שיש פה שתי תקנות שונות. זה ההיגיון. וזה בעצם מה שכתוב פה.
גם
כהן.
גם כהן.
גם כהן יכול להיות מפתיר. נכון. אלא שהתעוררה בעיה במצב, טוב, מתי הרי מה כותב פה לכתחילה לא? אם יש לכם שיודעים, אז לכתחילה לא. למה אם יש לכם שיודעים לכתחילה לא? טוב, כי מסתבר שיש כזה בתורה ויש הפטרה, אתה עושה הבדלה ביניהם. וכתחילה לא. אז בעצם מתי נוצר המצב שרוצים לקרוא גם בתורה וגם להפטיר? יש בעצם שני מצבים. המצב האחד הוא מה שריקר אמר, שפשוט אין מישהו זה להפטיר. או נגנרו עולים, אותו עיקרון. במצב שאין מישהו זה להפטיר, גם זה ישנם שני מצבים. שהעולה עלה לתורה בעלייה מראשון השישי, ושעלה בשביעי. אם עולה בשביעי, תמיד בעצם יתעורר בעיה. אתה עלית לתורה שביעי, אז תפטיר. למה אתה צריך לקרוא עוד פעם? וזה נושא הסעיף הזה. השולחן ערוך, יש כל כך הרבה דברים שפשוטים לו. פשוט לו, שאופן עקרוני אין בעיה לעלות לתורה ולקרוא גם מפטיר. הבעיה היחידה שנוצרת היא, אם עלית השביעי, אז למה לך לקרוא עוד פעם בתורה? תקרא מפטיר. אז זה מחלק בין מצב שאומרים קדיש לבין מצב שלא אומרים קדיש. בסדר? אז בואו נקרא את זה עוד פעם. אם לא נמצא משידה להפטיר, אלא אחד מאותם שעלו לקרוא בתורה, הוא כבר אמר שאת קדיש אחר קריאת הפרשה, ושרוצה להפטיר, צריך לחזור ולקרוא, זה אחר קריאתו, זה לא בסוף. למה אם אמר קדיש? כי אם לא אמר קדיש, אומר הרמ"א, יפטיר משאלה לשביעים, יודע. בסדר? למה לך להוסיף תפילין? אם העולה השביעי עלה, אז אין פה שום בעיה. העולה השביעי עלה, הוא קורא הפטרה, הכל בסדר, נתבוא כבוד השופט התורה. כל הבעיה נוצרת כאשר העולה השביעי כבר בטלה העלייה שלו. כיוון שאמרו את הקדיש, אז הוא יכול לתת נוספת. זה העיקרון שנמצא כאן. רבותיי, בואו נחזור אותם לסעיף הזה. אם לא נמצא מי שיודע להפטיר, אלא אחד מאותם שאולי לקרות בתורה. מה זאת אומרת? לא נמצא מי שיודע להפטיר אלא אחד מאותם שאולי לקרות בתורה. מה, הוא לא יודע לקרוא? מה?
גם על הקלף.
אז אתה אומר שהוא לא יודע לקרוא. אתה אומר שהוא יודע תארים. זאת בעצם השאלה. מה מתכוון השולחן ערוך שאומר אם לא נמצא מי שיודע להפטיר? לפי מה שאתה אומר הריק, הוא בעצם לא יודע לקרוא, כי יכול להיות שהוא יודע לקרוא עם ניקוד, אבל בלי ניקוד.
אתה כנראה מרקרותי, לא אתה ככה.
מה?
כל אחד יקרא לעצמו, בוחר אפילו מה שהוא רוצה. אז לא שמענו אפילו על התקנה המקורי של ההפטרה.
ודאי, כי ברגע, לא, כן שמענו, כי ברגע שההפטרה קשורה לספר תורה, זה כבוד לספר תורה, אז גם צריך שיהיה קשור לעניין של ספר תורה. זאת אומרת, זה יתכלל. זה...
לא, אני מתכוון שכל אחד יקרא לעצמו. פתאום
זה צריך
להיות קריאה ציבורית.
נכון. אנחנו צריכים לדבר על זה, אבל זה הנושא יתברר בסימן ראש פי דלד, כי ראש פי דלד זה דיני הפטרה. הרי הארי אומר מה שאתה אומר. הארי הקדוש אומר, אתם מתפללים בבית כנסת מה שנקרא נוסף ירושלמי? צריך להתפלל פעם.
כן, כולם קוראים
ביחד. זה בגלל מה שאתה אומר. שזו התקנה המקורית. אנחנו נדבר על כל זה. זה נשאר רק יותר מנהג הארי, לא כל הירושלמים, חלק מהירושלמים. אני רואה את זה, זה מעניין, אחד הדברים שאני, יש פה חילוקים בתוך ירושלים, כי הרבנים של ירושלים בשכונה, יש פה שני בית כנסת ירושלמים בשכונה, נכון? שניים ורבע, עם הרב מוציא אני מכיר ירושלמי. אבל השניים, אורות החומה ודברות ישראל, אתה רואה, יש חלק מהאנשים שקוראים לעצמם, יש חלק מהאנשים ששומעים. לא, נראה לי שיש חילוקים מנהגים פה בירושלים. אז עוד פעם אנחנו שואלים, מה הכוונה אם לא נמצא משדה להפטיר? תראו מה אומר המשנה ברורה. אם לא נמצא, והוא הדין בשבת של חזון, אפילו נמצא משדה להפטיר ונביא, רק שלא ידע לקונן כנהוג, גם כן דינה אחי. אתה שואל משהו יותר ממה שאתה אומר. אם לא יודע לקרוא בטוח, אם לא יודע תאים בטוח, אבל אפילו הוא לא יודע להגיד, אז אשכנזים, בשבת איכה, מה שהם קוראים שבת חזון, אז הם קוראים את ההפטרה של חזון למנגינה של איכה. מכירים את המנגינה הזאת? שמעתם פעם? שימו שמיים, זה מנגינה יפה מאוד של איכה. אז מה קורה אם אין אחד שדה לקונן בתמור הזה? אז שיעלה אחד שכבר עלה לתורה לקראת ההפטרה. בקיבוד הספרדים יש רבי השבת חזון, האם יש מנגינה, אז יש בעצם שלושה מנהגים. יש כאלה שלא משנים, יש מנהג יהודי אלג'יר לביל, העיר אלג'יר שקוראים למנגינה של שיר השירים. קוראים את ההפטרה של חזון בגלל שיר השירים. מדוע? כי הם לא רוצים להכניס תמרור לשבת, הם רוצים לשנות. אז הם מבטאים את השינוי במנגינה של שיר השירים, ויש במרוקו שזו מנגינה מיוחדת, שהיא לא מנגינה שלך. מה? אפשר לשאול כותב שאין דבר, היה פעם ששכחו את זה.
אני יודע שיש מנגינה לשלושת ההפטרות, שלא מלמדים את בכלל את המנגינה,
זאת אומרת, איך המנגינה?
לא יודע.
זה מה שהוא כותב שם.
לא מלמדים את זה, להקשיב בבית הכנסת.
אז אתה לא מכיר אותה.
לא.
אז זה נתן קלאסי, אם יבוא לך שנקי ואתם ועדתם אותו לתורה, צריך לתת את ההפטרה כדי שאני משנה מורה. אנחנו נדבר על זה, סבלנות, ברס פי דלת, נכון, אתה צודק, אבל נראה שבכלל זה לא בכיוון, כל זה ידובר. רבותיי, ברור שאחד שיש לו ארציית או ארסגר או יורסייט או מה שאתם לא רוצים, והוא צריך לקרוא הפטרה, וכל הציבור תולשים את שעות ראשם מהשגיות שהוא עושה, זה ברור שהוא נותנים לו. זה נקרא אחד שלא יודע, עדיף לראות אחד שכבר עלה לתורה, זה קל וחומר.
מה? מה חשוב
המנגינה? מדהים, אתה רואה שהמשנה ברורה אומר לא ככה, אפילו המנגינה. יש שלושה נושאים, יש לדעת לקרוא, יש לדעת לפסק, זה הטעמים, לפסק נכון, ויש לדעת המנגינה של הטעמים. עכשיו אני אגיד לך כלל, מי שלא יודע את המנגינה של הטעמים לא יצא לפסק נכון, לדעתי. את המנגינה של הטעמים, הרי תסליחו לי רבותיי תוניסאים, המנגינה של הטעמים של הטוניסאים ושל הירושלמים זה בכלל מקם מסרי, איזה בושה, זה בכלל לקחו את זה מהגויים, אתה יודעת את זה? כן, אז קוראים איזה מקם מדהב, מהוואב, לך אתה יודע איך קוראים לזה. הרי הטוניסאי זה כמו ירושלמי, רק יותר יפה. מה? לא תוכל להכחיש, אתה רואה שזה אותו אחד, אתה רואה שזה אותו דבר. וזה ערבי, לקחו את זה מהערבים, מסרית, זה מוזיקה מסרית. לקחו את זה ממקם מסרי, אז אלא מה? הירושלמים אומרים שהמסרי לקחו משלמה המלך. טוב. שיהיה, זאת אומרת, הם הסבירו מטרה לרשנה, בסדר. האמת שאני קראתי את זה באיזה מקום, לא האמנתי למקרא אוזניי, הייתי בטוח שזה איש אקדמיה שוטה כתב את הדבר הזה. ואז פעם אחת עצר לי אהרון קאלה, אתם מכירים את אהרון קאלה? אתם קראים בשכונה הזאת? אהרון קאלה, דיית איזה רם וניסה. אז הוא חזן טוב ירושלמי, אני מאוד אוהב לשמוע אותו, אתם מכירים אותו? הוא חזן טוב, תענוג לשמוע אותו. במשפחה של זמרים איתי קאלה, לא, זה לא אומר לי כלום, אבל זה בן דוד שלו, כל הזמן או מקפילין אמר לי, מה הוא חזן? איתי קאלה? איתי קאלה
חזן,
חזן זמר של שירים לדתיים,
למה? קודם כל היה חזן, אחרי זה פייטן, אחרי זה זמר.
טוב, אז הוא הבן דוד של החזן. אז בקיצור, אני עולה, הוא לא תמצית טוען, אז שאלתי אותו איזה מקם יש השבת, הרי גם בנושא רבושם יש להם כל שבת מקם. ואהרון קאלה, מה שכולם מכירים, אבל יש עוד הרבה. אהרון קאלה מכיר את כולם, ומסכן הוא ככה בוכה שאין, אז אני כל פעם שאני רואה, אומר, טוב, נגן לי את המקם של השבת. אז הוא אומר לי, השבת, יש את המקם של הטעמים, מדהב. פיבה רבו! אמרתי לו, תגיד לי, מה זאת אומרת? לקחתם מהמצרים את הטעמים? אוקיי, קחו את המצרים את הטעמים. לא, מה זה אומר? מה זה אומר? דעתי, העיקרון הוא ככה. יש לי משהו לצם. אגב, החוקרים טוענים שגם האשכנזים זה איזשהו מרש כלשהו קדמון. על המרוקאים פשוט לא התלבשו עדיין, אבל הם ימצאו משהו. דעתי, הזכייה בתורה המרוקאית זה וריאציה של אשכנזי. אני חייב לומר לכם את דעתי בעניין הזה, זאת אומרת, תמיד אני מרגיש שצד אופן זה ספרדי, כולם עושים קריאה ספרדית, אתה רואה שם ספרדים, עושים זה המרוקאי, קריאה כמו איזה אשכנזי, ככה נראה לי, מה? זה דומה. כן. בקיצור, המנגינה של הטעמים, לא ברור ש... משיכה, אם נפגעת בסדר, לא להיפגע. אז
לא, כי אתם
משה
חי, כי זה לא יכול להיות, כי אתם פה בירושלים לא יודעים לקרוא, נפתר, אתם לא יודעים לקרוא, לא יודעים לקרוא את כל הפעמים.
אני אגיד לך משהו,
אתה עברת כגדה, היית הרבה שנים בדימונה.
לא, לא הייתי בדימונה. אני אגיד לך משהו משה חי, תשמע, אתה מכיר רק את המנגינה של השלוחים, אז צריך להיות שלוח, זה נקרא טעמים. אני קורא, אני קורא
שלוח,
אני למדתי את השלוח, אני תמצאי אותה מגיעה את השלוחים, זה עם בצפות. אני
קורא את מלכה,
טוב, קדימה, מושא חי,
הדוד שלו
טוב.
בסדר,
משה חי, זה לא נושא. מה שאני רוצה לומר שהמנגינה היא רק אמצעי לפיסוק. ואני חושב שמי שיצליח לפסק את הטעמים בלי מנגינה, זה בסדר, והוא לא יצליח. כלומר, כשאתה קורא מונוטוני בלי לנגן, אתה לא יכול להבדיל בין תביר לתרחה לזקף קטון. הרי בטעמים משרתים, מפסיקים. אז היכולת בדקדוק שאתה קורא באופן מותאם, אבל בלי מנגינה, אתה מבדיל בין נקודה פסיק ונקודה פסיק. זה בעצם שלושת דברים, בוא נגיד, הנקודה זה סוף פסוק, הפסיק זה זקף קטון, והנקודה פסיק זה אתנח. אבל יש גם תביר, זקף גדול, קדמה, עגלה, ורביעה, שני גרשים. איך להצליח כל הדברים הללו, זה משהו עדין. המוזיקה מאפשרת לך את הדבר הזה. ולכן אני חושב, כמו שהתכוונתי להסביר, למה המשנה ברורה אומרת שגם המנגינה היא בעייתית? כי אם הוא קורא בלי מנגינה, הוא קורא בלי טעמים. זה ברור לי הדבר הזה. מי שקורא בלי מנגינה, בעצם קורא בלי טעמים. לכן חשוב לקרוא עם הטעמים. הלכה הזאת היא מאוד מפתיעה, אני חושב. והיא מראה שבאופן עקרוני אין שום בעיה לעלות עולה, שיעלה גם לתורה וגם למפתיע. ואפילו סיבה קטנה מאוד, כמו הסיבה שהוא לא יודע לקונן את התמרור של סבת לך, היא סיבה לעלות שני עולים. חידוש הדבר הזה. אבל מזה מוסר לגבאים שידקדקו בקריאת ההפטרה, ולא שכל מטאטא יורה, וכל אחד עולה וקורא את ההפטרה לפי איך ש... איך שיוצא אותו, לקרוא את ההפטרה, זה בתחילו הולכים.
גם
בקורא את
ההפטרה, זה מה שבאנו
מפנות. לא, אני לא מנסה את הכנת, איך שהוא מוכן לטעמים. הבעל קורא, צריך להיות מוכן לטעמים. אם הוא תראה בטעמים, אחרי כך תופסים אותו, אומרים לו, תשמע, פעם הבאה, אל תהיה ככה. למה לא עושים את זה היום? לא יודע, נראה לי שבזמן האחרון קוראים בסדר, לא? אתה משתפר. תראה בתורה זה אחריות, השיטה הזאת של ככה וככה זה החריב את הבתי כנסיות בישראל. אריק, לא לעשות ככה וככה וככה, החריב את הבתי כנסיות לדבר הזה. זה גרם לאנשים שעומדים בפני ספר תורה, זה יודע, אין לנו בושה, עומד בפני ספר תורה כשהוא לא מוכן, וזה יש לידו עושה לו ככה וככה. איזה מין עירת שריים זאת. גם אז ראה, ויספרה, וחינה, וגם חקרה. ואחר כך ביום אל האדם. ארבע פעמים צריכים להתכונן, לחזור לפרשה, לשנן אותה שיהיה סדורה בפיך. וזה שעומד לידך, אני רואה שנתקר, יכול לעשות לך ככה, אבל זה שאתה בכלל קורא את תנועות הידיים שלו, ודרך אגב, אתה קורא בספר תורה, הוא יזהר ואילן. צריך לבטל את הדבר הזה. רק נגעתי בנקודה רגישה. אתה קורא? אתה עושה את התנועות? אז אל תעשה יותר, אל תעשה, אחרי סבת אחת שלא תעשה לתנועות ריחים. בסדר. שלא יקרא, אז שלא יקרא, שיגיד אני לא קורא. אם הוא נוקש בלשונו כל פעם, שלא יקרא. אם זה פעם יש לו טעות, בסדר. אבל אם הוא צריך עזרה כל הזמן...
קורא בדל.
הוא כבר מסתכל על הידיים של זה של ידו.
הוא לא מסתכל, הוא מסתכל על סט התורה, והוא בפינה ש...
ככה קוראים בתורה? זה צורה לקרוא בתורה, אתה מרוכז בשני דברים? שלא לקרוא בתורה, מה? כל אחד יכול לקרוא בתורה, מה זה הובי? שכל אחד יש לו תחביבים והוא צריך מדי פעם לקרוא בתורה? אל תעשו לו, זה... פעם בעלייה, אבל, תעשה לו, פעם בעלייה, אבל פעם השנייה, אני לא זמנה. טוב רבותיי, בואו להמשיך בדבר הזה, אני רואה בזה מושג גדול בהלכה הזאת על היחס הרציני להפטרה, והלב שלי מאוד דואב, תדעו לכם, אבותינו הספרדים היו הרבה יותר טובים, זה לומדים מהאשכנזים, אצל האשכנזים, כולם מלומדים. האשכנזים, כולם הם עוברים לפני התיבה, נותנים דרשות, כולם, יש סדר ובכל יפגים בכנסת שכולם יתנו דרשה, כולם ערבים, כולם ברורים, כולם חזנים, כולם קוראים בתורה, כולם קוראים מפתיר. ואז הגיע היהודי הספרדי לבית כנסת, מסכן יש לו יורצי, בסך הכל אומר קדיש, לא את הקדיש של, של החזן, אלא הוא לא הולך חזן, הוא עולה קדיש, ועולה לתורה עלייה רגילה, ואפילו לא קורה, והוא האשכנזים, הוא קורא את המפטיר, ואחר כך נותן דרשה לבית כנסת, לכבוד ההזכרה של אבא שלו, ואז כל זה גם חלחל אלינו, זה ממשיך בשיטה. מי שמומחה, קורא בתורה, עולה חזן, שיש לך ציבור, ונתן דרשות, ומי שלא מומחה אפילו קצת, מה יש לו עם הדבר? שם נעליך מה רגליך? אנחנו, יש איזשהו זילות של, של בית הכנסת. אני לא אוהב את המנהג הזה שהתפשט בזמן אנחנו מצא הספרדים, שכשאדם יש לו, הוא עבל בתוך השנה, הוא עולה כל השנה, לא אוהב את הדבר. לא אוהב את זה, מה אתה מתנפל על הטבע? זה מנהג של אשכנזים, של הספרדים, אין מנהג כזה. טוב, אתה אומר, אם אין אף אחד, משה חי, אל תתחיל עוד פעם. אל תתחיל, אין הלכה.
בילקוט
יוסף
כתוב.
אז התחלנו, התחלנו אם יש הלכה, ועכשיו יחלו בילקוט יוסף. טוב, משה חי.
זה לא הלכה?
משה חי. אין הלכה כזאת, ואין מנה כזה, ולא כתוב בילקוט יוסף.
כתוב שם,
בלאדם,
בשענת רגיל, או של מור, צריך לעלות, כאילו, לעלות
לספר,
לעלות להיות
חזר. טוב. תמצא לי את זה, את החידוש הגדול הזה. טוב. בואו נמשיך. אם כן, אבל המצב הבעייתי הוא כאשר אמר קדיש. אז אומר פה, כאשר אמר קדיש, צריך לחזור ולקרוא ויברך על קריאתו תחילה וסוף. מה הטעם? אומר פה משנה ברורה, סעיף קטן כ"ח, אפילו השביעי רוצה להפטיר, כלומר, זה שעלה השביעי רוצה להפטיר, צריך לחזור ולקרוא. כלומר שהפסיק בקדיש, הנכנסים לא ידעו שזה המפטיר קרא מתחילה בתורה, והיא קדיזה נתור, וגם אומרים בגמרא, להפטיר קצת שקרא בתורה תחילה, אם אמרו קדיש, אז אנשים נחשבו שהוא עולה לתורה אומר מפטיר בלי לקרוא בתורה. לכן למרות שהוא שביעי הוא צריך לקרוא שוב פעם בתורה. אתם יודעים מה הוא עושה? הוא קרא שביעי, עכשיו הוא עולה מפטיר, עכשיו הוא קורא שוב פעם בתורה את הפסוקים של המפטיר מברך תחילה, תחילה וסוף, כדי שביעי ביזיון לצאת לתורה. אז זה המשנה ברורה מסיים, אתם גלי קצת לסודן, קודם כל נכון יותר בענייננו שהפסיק בקדיש, שיקרא מפטיר אחד מהקודמים ולא השביעי. אבל זה לא נראה טוב שהשביעי קורא פעמיים, אז יקרא את המאה השלישי ואילך.
אבל אני לא
מבין
העניין של
הביזיון
של התורה. הרי עכשיו קראנו.
לא, הנקודה זה הנכנסים, הנכנסים. כשאדם, כשאמרת הקדיש, ואז מישהו ייכנס בזמן של הקדיש, אז הוא עכשיו שהוא סתם עולה. כן, חושבים את בזיין הספר תורה. יש הרבה הלכות כאלו שמקפידים את כבר עושה של ספר תורה יותר מכל דבר אחר, אפילו חשש קטן של ביגיון כבר יצריכו. העיקרון אבל רבותיי, העיקרון החשוב הוא שמדובר בשתי תקנות שונות, הקריאת המפטיר, ההפטרה, סליחה, בקריאת התורה זה שתי תקנות שונות, ולכן אין סתירה. אחד קרא בתורה יכול לקרוא פעם את ההפטרה, וכמה שבהפטרה צריך לקרוא בתורה זה קרוא פעמיים בתורה, ואפילו אם קרא שביעי עולה מפטיר. נכון, נכון, אתה צודק. בעצם למה לכתחילה לא? מה זה מפריע? למה לכתחילה לא? באמת המקור לא ברור. אז אני נראה לי...
זה לא נראה טוב. מה לא נראה טוב?
אני נראה שצריך לכתחילה לא, כי באמת זה נראה מוזר, זה נראה כמטמיע בעיני האנשים, כי האנשים נראה להם שמשהו לא תקין פה כשקוראים פעמיים. כן, ואני חושב שזה כתחילה. יש כל מיני דברים של כתחילה. יש לי כתחילה שזה אומר, בדיעבד אתה יכול לעשות את זה כבר, אבל כתחילה זה אומר, עדיף שיהיה מסודר, שבעה קוראים בתורה, אחד קורא בהפטרה, אז זה אחד אחר. זה משהו עצמי, אני חושב. אבל יש לזה מקרה חריג, רק תראו את הסעיף קטן למד א', לא יפטיר, בשבת חזון, במקום שהמנהג שקוראים הרב למפטיר, לא יקראו מקום שלישי. למה? כי לכתחילה לא יפטיר. אבל הרב עובדיה יוסף בספר לוויאתכם חולק על המשנה ברורה הזו, מביאים מקורות של רבנים שבשבת חזון עלו גם שלישי וגם מפטיר. השלישי זה של הרב קבוע, ובשבת חזון הוא לוקח גם את המפתיע. ואז הוא עולה שתי עליות. וזה שאמור להתחיל עלו, להתחיל עלו, אבל הוא צריך לעוד שלישי. זה הכבוד, זה עוד מפתיע, כי זה... למה מלאים את הרב מפתיע בשבת חזון? מה הטעם של הדבר? כי אם הוא רב, יודע לדקות, יודע לקונן. זה הטעם, זה ה... טוב, כל הדברים האלה עברו מן העולם. תראו עוד הלכה יפה בסיב קטן המדבט, הלכה מאוד חשובה. אם קראו לאדן לתורה בבית הכנסת אחרת, נזדמן אותה פרשה שקרה היום, צריך לחזור לברך. זה לא קשור למה שאתה אמר קודם, אבל זה אומר אותו עיקרון. מדוע? כי יש פה שתי תקנות שונות. אתה קראת, עכשיו הציבור הזה קורא, יש פה, זה שאתה קראת זה לא נוגע לעניין. הציבור הזה יכול לקרוא בתורה, כלומר תקנו לו לקרוא בתורה, אתה יכול לראות עוד פעם. זה קשור, זה קורה הרבה פעמים למצב של כהן, שדבר עליו עניין אחד, האם יכול להיות כהן במעניין שני שבו אין כהן. כן, זה מותר. נכון. כלומר, התקנה חלה עליך. חלה אותו אדם, כי התקנה היא הציבור, אם אתה חלק מהציבור, אתה יכול להצטרף להתבטא בציבור הזה. כן. אבל יש כזה חריג, תראו בביאור הלכה, בעמוד הקודם, יש חריג. דיבור מתחיל אם לא נמצא. וביום שמוצאים שני ספרי תורה וקראו שבעה בראשונה ושנייה למפתיר, ואין נמצא שם מי שיודע להפתיר, פה זה לא אותו דבר. אסור לקרוא לשביעי לספר תורה שנייה משום גמו של ספר תורה ראשונה. ואותם הקודמים שתמד אפשר, זאת אומרת ככה, יש בעיה, אם יש שני ספרי תורה, ואדם אחד קרא בשני הספרי תורה, אז יגידו שספר תורה אחד לא טוב, למה הוא קורא פעמיים? אולי קריאה אחת לא יגיד תורה. ולכן אין לקרוא, אבל הוא אומר שאולי זה רק השביעי. כי הוא קרא מה שהיה, היה. זאת אומרת, איזה ספרה שישי, חמישי, רביעי, זה כבר לא זוכרים. אם השביעי עומד פה, ועובר לקרוא מספיק בספר תורה אחר, אז יש גם הספר תורה. ואם השישי שכבר ירד, חוזר, זה כבר חוץ הזיכרון נקרא. אלא? אה, תקראו, תקראו, אתה יודע, תקראו מאוד. תקראו בתורה, אז זה אומר שזה בסדר. וההלכה הזאת היא הלכה מאוד חשובה לגבי השאלה האם זה שאלה, זה הסיפור שלך לשמחת תורה. זה הסיפור שלך לשמחת תורה, זאת אומרת, המצב לשמחת תורה זה קורה, זה שאלה לתורה. קוראים מקרים אחרים, זאת אומרת, שאדם עלה לתורה, שמחת תורה, אחר כך הוא עוד התחשק לו להגיד מפתיר, הוא רוצה כן לו את הפתרה. האם מותר לו להגיד הפתרה? לפי המשנה בו מותר לו. אם הוא לא היה, חתן בראשית. זאת אומרת, החתן בראשית לא יכול להיות מפתיר גם. אבל אפילו עוד החתן תורה יכול להיות מפתיר. הרב עובד יוסף חולק על זה, מחמיר, הוא אומר שבכלל אי אפשר. תמיד יש פגם. באמת נחותה של ה... הפגם, אתה תדע, כסבר התורה, אם הפגם, לא המשיכו לקרוא. טוב, סעיף וב, בואו נסיים את הדברים היפים. סעיף וב, אם טעה שליח ציבור וסיים הפרשה עם השישי, אמר קדיש. אבל קראו שישה עולים. זה דבר שבחד יכול לקרוא, שקוראים שישה עולים. אומר פה השכון ארוך, אין צריך לקרות עוד אחר, אלא יקרא עם המפתיר מה שקרה עם השישי, וכאן אלן, מפתיר עולה למניין שבעה. זאת אומרת...
הוא חוזר
על חלק מהשישי? כן. למה זה לא מובן? תראה את הבירור הלכה, בירור הלכה בעמוד הקודם. אף די הגמרא מה הרייך בשיער למפתיר פסוקים, שלא קרה מתחילה, וכך עולה למניין. זאת אומרת, מה שהגמרא אמרה שמפתיר עולה למניין שבעה, היא מתכוונת שלא חייבים בעצם לעלות שביעי פלוס מפתיר. אפשר לעלות את השביעי למפתיר. ואז בעלי את השביעי למפתיר, השביעי קרה פסוקים חדשים, שלא קרה מקודם, אבל פה הרי אתה גמרת לקרוא את כל הפרשה. אז מה המשמעות שאתה חוזר? בזה הלא כבר קרה מתחילה. מבואר לאל, סוף סינן קוף למדנדי, כשחוזר עם אחד, מה שכבר קרה לאחר, אינו עולה מן המניין. עכשיו מכיוון דלא אפשר עניין אחר, שכבר עושים הפרשה, שייך לשבת זו, כבר שם, דרך דלא אפשר עניין. בואו נחזור לרענן זיכרוננו. מה קורה אם קראו פרשה שלמה והשאירו פסוק, זה הלכה הבאה, הפסוק חזבו עליו, צריכים לקרוא את הפסוק הזה עם עוד שני פסוקים. כי אסור להחמיץ רק זה. מה קורה לגבי המוסיפים? דיברנו שבוע שעבר על המוסיפים. זאת אומרת, מוסיפים שחובים, קוראים שלושה פסוקים, אפשר לעשות את זה, אבל הם לא מכללים בכלל העולים. כי העולים זה רק אלה שקראו משהו חדש. יש לנו איזה חריג, האם אתם זוכרים איזה חריג מצב של... מצב של עולים שלא קוראים משהו חדש ובכל זאת נחשבים בכלל העולים? או שחודש? מה? לא, פורים זה משהו אחר, פורים זה להוסיף פסוק אחד כדי להשלים לעשרה. סוכות, זה הדוגמה. ראש חודש זה... יש שני פסוקים חדשים. אבל חנוכה, כן, השלישי. השלישי חוזר על מה שקראו. כן, חנוכה וסוכות. זה אלו הדוגמאות. אז זה סותר את הכלל שכל עולה צריך לקרוא משהו חדש. התשובה היא, איפה שאין ברירה, אין ברירה. זאת אומרת, מדוע זה ככה? בגלל שיש שתי תקנות. א', צריכים לעלות שלושה עולים, או ארבעה עולים, בחג הסוכות. ואיפה תעלה את ארבעה עולים האלו? זה מה שיש לך לקרוא, אין לך לקרוא משהו אחר. עכשיו, במצב הזה, אנחנו יכולים לחזור. אבל כשיש לך פרשה לפניך ארוכה, אז כל אחד צריך לקרוא משהו אחר. אבל, אם גמרת את הפרשה, אתה מפספס, אם קראו שישה עולים וסיימת את הפרשה, אז בעצם לא קיימת את התקנה של השבת. כי התקנה של השבת יקרו שבעה עולים. במצב הזה, העולה השביעי יכול לחזור אחורנית ולקרוא. בואו נחדש איזה הלכה. אתם נחדש איזה הלכה? בואו נחדש לכם הלכה. מפה. מה הדין אם אליל התורה אחד שלא יצא ידי חובה בחייתו? זאת אומרת, אם יצא לתורה אחד שהוא נגיד לא מאמין באשר, דברים חליש לא יפרף, יש דיונים. מוסכם שאחד שלא מאמין באשר, אתה לא יצא ידי חובה בחייתו. זאת אומרת, אם יצא לתורה סוף, זה קראת החלק, אז קראת, אבל לא ברכת, זאת אומרת, לא קראת מתוך ברכה. אז פה התקנה, קראת בתורה, אבל התקנה של שיבת העולים לא התקיימה, זה לא מקרא עולה. אז אם הייתה לתורה, פעם היה סיפור עם פה, סיפרתי לכם את זה פעם, פעם היה סיפור כאן עם משפחה אחת, שהייתה להם שמחה, והיה להם קרוב משפחה שהוא רבי רפורמי. אז כמובן לא התקיים בשביל לתורה, אבל אמרו לי שהוא תינוק שנשבע, זאת אומרת, גם אבא שלו רבי רפורמי. הוא בן של רבי רפורמי. אז אני באמת דנתי במינג תינוק שנשבע, כמובן, אז אני חשבתי שהוא לא השם, אבל אף על פי כן הוא לא מאמין בהשם. זאת אומרת, אם הוא רבי רפורמי ואצלו התורה לא נתנה בשינה אלא זה רק הרוח התרבותית הלאומית ההיסטורית של עם ישראל, אז זה שהוא תינוק נשבע זה עדיין לא הופך אותו למאמין בהשם. אז כן נתנו לו פתיחת האחד. כלומר, בתור תינוק נשבע לא ראינו בזה מה הוא ביזיון התורה שהבטחת היכל, אבל מה יש לך לקרוא בתורה? מה יש לו לקרוא בתורה? הוא אומר ברוך את השם ברוך, השם שלו זה לא השם שלי. אז אין לזה שום משמעות. עכשיו נגיד שכן היה לתם, נגיד שלא שמו לב והיה עולה לתורה, נגיד, ועכשיו נגיד שהוא יש לו עין הפקיחה כי הוא רבי רפורמי, הוא מסתכל עליך לראות אם אתה חוזר על הקריאה שלו. אז יכול להיות במצב הזה תוכל להוסיף עולה בתור מוסיף. כלומר, כי מכל סיבה שהיא שהתקנה לא התקיימה ויש את החשיבה עולה, זה בעצם הפסק הידוע של הרב עובדיה. מה שאני אומר, הרב עובדיה אומר שכשמעלים חשב הצרפיה שיכול להיות שלא יצאו ידי חובה, אז לא יותר למוסיף, אבל אם לא מעלים אותו למוסיף, אז לעשות לשים מוסיף, למרות שהמוסיף בדרך כלל הוא לא עולה במניין העולים, אבל במקום שאין דבר שאי אפשר, אז יש משהו יותר יסודי שקורה, וזה התקנה שיהיו שבעה עולים. יש הרבה דברים כאלה, זה נראה לך לא הגיוני, אבל דיברנו פעם על דוגמה כזו, תקנות שמצב שאי אפשר, אז בכל זאת עושים אותם. הכלל הוא, אין קידוש אלא במקום סעודה. נכון, דיברנו על זה פעם, זו דוגמה מאוד טובה לדבר הזה, אין קידוש אלא במקום סעודה. כלומר, אדם שעשה קידוש, צריך לאכול. ואם הוא לא אכל, צריך לעשות עוד פעם קידוש. ואם הוא לא עשה קידוש, אסור לו לאכול. עד שיעשה קידוש. אבל מה קורה במדבר ואין לו יין וגם אין לו לחם? סליחה, אם במדבר ואין לו אוכל, יש לו רק רביעי של יין, עושה קידוש? אם הוא לא במדבר, עושה קידוש של רביעי על יין, אז הוא חייב לעשות עוד פעם קידוש עם ברכה, אם לא אכל אחרי זה. אבל אם הוא במדבר, יש לו רק רביעי של יין, מקדש או לא מקדש? פשוט שמקדש. מדוע? כי לא ייתכן לוותר עם תקנת קידוש. כל מה שאתה אמרת שהקידוש שלו הוא פסול, ושיש לו עוד יין, זה לא עושה קידוש כשר. אבל אם אין לו קידוש יין בכלל, אז יצא את החובת הקידוש. זה בעצם מה שאנחנו אומרים פה. כל מה שאתה אומר שהעולה לא, העולה שחזר לא נחשב, זה שיש לו אפשרות להוסיף עולים. ואז יהיו שבעה עולים שכל אחד קרא משהו אחר. אז העולה שחוזר לא נחשב. האם אתה אומר את הפרשה של שישה עולים, אז אתה קרא להתקיים בשבעה עולים.
אבל למה לא נוסיף
בפרשה הבאה?
כמה
סיכים? בפרשה הבאה? נכון. זו שאלה גדולה,
שאלה
הזאת. השאלה?
סך הכל,
החכמים
שחיכו את הפרשה.
זה גם לא חכמים, אבל אני מהגרת ישראל היה שמחכים את התורה פעם בשלוש שנים. ואתה רואה בעצם שאין חובה דווקא לקרוא פרשה מסוימת. אבל אתה רואה שהוא משהו חוזר וקורא עוד בניו תזבר אם תעשתים בשביל ציבור וכן פרשת משישי ומה קדיש? אז הוא אומר אין פה מקורות אחר, היקרא עם המפתיר, מה שקרה עם המפתיר עולה לבני הישיבה, הוא אומר אל יעלה עוד אחד, תן למפתיר לקרוא את השביעי. אז קוראים, אז למה שלא המפתיר לא יתקדם בפרשה הבאה? ואז מה יקרה? שבוע הבא לא יקראו את זה, שבוע הבא יתקדמו הלאה. תראה, השאלה הזאת קיימת באותה מידה בכמה הלכות בכל כלל התורה. יש לגבי ציבור שלא קראו בתורה שבת אחת, אז בנים הם יכולים שבוע הבא להשלים או לא להשלים, אבל לכל הדעות בעוד שבועיים לא יכולים להשלים. למה? אני מתקדם בקצב שלהם. ויש עוד דבר כזה לגבי אם במזיד לא קרו, אז זה לכולם מה? לא יכולים להשלים. למה? הם מתקדמים בקצב שלהם. אז יש באמת נקודה שלא בהירה לי, זאת לא בהירה לי. לכאורה אין תקנה לקרוא משהו מסוים בשבת, תקנה רק להתקדם. אם התקנה להתקדם, אז איפה שני עצמו תמיד ימשיכו לקרוא הציבור הזה. זה צריך להגיד שהם תכנו את זה על עצמם. זאת אומרת, יש מה? זה מה? זאת אומרת, לכל הפחות יש איזה כלל שבאותה עיר או באותה מדינה או באותה יבשת, אבל איזה כלל שבאותו אזור כולם חייבים את אותו דבר, כי אחרת העסק יתפור לגמרי, כי אתה תצא לצורך בית הכנסת שלך ואז נכנסת עד שגמרו את החמישה חופשי תורה, שאתה לא יודע כמה זמן זה ייקח. ולכן ברור שחייבים, יש איזה היגיון שחייבים לקרוא כולם בעיר באותה קצב. זאת אומרת, הגמרא אומרת שבארץ ישראל הם קוראים כל שלוש שנים, אבל לא, למה לא כתוב שבבבל חלק הם קוראים כל שנה, חלק כל שלוש, בארץ ישראל חלק כל שנה, חלק כל שלוש, חלק כל שנתיים, חלק, וחלק בקצב בכלל. אתם רואים שכן יש תקנה לגמור ולהגדיר זמן מסודר שבו כל העיר קוראת ואסור לזוז מזה. ככה נראה לי, כנראה יש גם תקנה כזאת. זו הסיבה, פעם אני אמרתי שהרי מישהו יוכל להתחרות ומי היה חבד. איך להתחרות? הוא יקרא רק 21 פסוקים, כמו שהיה פעם. יעלה לתורה שבעה עולים, כל אחד שבעה פסוקים, ויקרא את התורה כמו מנהג ארץ ישראל. חמש שנים, שש שנים, למה צריך דווקא שלוש שנים? כולם באים אליו. הוא מתחיל את התפילה בתשע, וגומר עשר ורבע, ויש לו אימפריה, חוגג על הבית כנסת שלו, סלט זה וזה, הוא תפס את כולם. איך לא חשבו על התרגיל הגדול הזה להתחיל בזמן של חב"ד לגמור עם נעשייה, לפני, באמת. איך לא חשבו על נתיבות ישראל הספרדי, זה העניין הכי מוקדם בספרדה, להתחיל בזמן של חב"ד ולגמור עם נתיבות ישראל הספרדי. איך לא חשבו על התרגיל הזה? אז אני אמרתי, זה רואים בעירת שמיים של הנסיעה, אבל עכשיו הוא לומד שכנראה שלא, יש תקנה שכל העיר תהיה ביחד. אין דבר כזה שכל מניין, ואז זה כבר לא יעזור, זאת אומרת, אם כולם יעשו 21 פסוקים, אז אתה איבדת את כל היתרון. אז עושים פרשה שלמה ללכת של כל הנסיעים. טוב. בתשע, אחרי שעון קיץ, אין זמן קריאת שמע. לפי הדעה המחמירה כבר עכשיו אין זמן קריאת שמע, אבל עוד מעט לפי הדעה המחמירה אין זמן תפילה אפילו. לפי הדעה המקילה או שהוא עוד יכול להגניב את הזמן תפילה, אבל זמן קריאת שמע עבוד לך. אצל את האנשים אנחנו באים למניין בתשע, אז אומרים, לא, הם אומרים קריאת שמע בבית, אז אני שואל אותם, אז למה אני רואה אתכם בדרך בתשע עשרים, תשע וחצי? זאת אומרת, כשאני מדלג מנתיבות ישראל למקומות אחרים, אם אתם בבית אומרים לכל, אז למה אתם עשרים בחור בתשע ועשרים שאני המצרים בתשע? מסקנה? כן, מה אתה אומר?
סיכם את המוסיף, הוא
מצטרף לשבעה עולים,
גם
אם
הוא
קורא לתיקון כזה? לא, רק אם אין ברירה. המוסיף לא מצטרף.
רק אם אין ברירה, אין
כן. אני מחדש את זה מכאן. רגע, מה הלכה של הרב פה? אם קראת שישה, בטעות קראת שישה עולים, סיימת לפרשה, המפטיר יקרא עוד כמה פסוקים ויקרא שביל. זה הלכה שפה. אני אומר, למרות שהמפטיר חוזר על מה שקרה מקודם, אומר בו הלכה, אין ברירה. אז רואים שכמקום שאין ברירה, שואל לחזור על הקריאה הקודמת. זה מועיל, אני חושב שאני פה לקח הרב עובדי יוסף, וגם חלל שבת. הוא לא מנמק הרב עובדי יוסף, אבל במקום שאין ברירה, שאתה כבר העלית את החלל שבת, ויגמרו לך העליות, והוא שם עליך עין, לראות אם אתה... זאת אומרת, יש תמיד בית שלהם בר מצוות לפעמים, ש...
מה?
מה? טוב. מי שבא עם האוטו לא מעלים אותו לתורה. אין עלי לתורה, מי שבא עם האוטו לא יעלה לתורה. כך צריך להיות. לא יודעים זה משהו אחר. אז הוא לא בא עם האוטו. למה אנחנו לא שאולי בא עם האוטו לבית, מה אתה משוגע?
זה באמצע
עליה
מפורה,
זה בא עם פלאפון. זה בא עם פלאפון. פלאפון זה משהו אחר, זה נקרא מחלל שבת באיסור דרבנן. מחלל שבת באיסור דרבנן לא פסול כזה תורה. יכול להיות בתפקיד, אבל אם הוא לא בתפקיד, מוקצה באיסור דרבנן, זה לא בסדר. וגם השינוי זה פלאפון דרבנן. גם דרבנן. בגלל שיש שם, זה לד. היום בפלאפונים אין נורות לאט. זה לד, אתה יודע מה זה לד? לד זה משהו LED. איך אתה יודע מה זה? זה כמו NDS, זה שלוש אותיות. מה? תרגם. בדיוק, זה דיודה, כן. וזה, אין שם מעגל חשמלי. זה נקרא מוליכים לנחצה. זה מוליכים לנחצה, אז המעגל לא נסגר. אין שם סגירת מעגל. זאת אומרת, וגם אין שם חום. אין שם חום, זאת אומרת, זה לא אש, ולפי לא בונים את החזמיש. לדים, היסוד הרי פלאפון, היסוד רבנם. בלי ספק. כן, אבל זה אפקט משני, כלומר, זה לא בנורה, החום והאור זה דבר אחד. פה מתחמם בגלל הזמן של השימוש שעובר. לא, אני אומר, יותר חמור ממריטיים, זה אפילו דרבנה. אבל זה אחרי הכל, נפקמים לשמש בפלאפון בשבת, בפרסיה, מחלל שבת בפרסיה, הוא כמו גוי. אם הוא מביא. אבל מחלל שבת ביסוד רבנה בפרסיה, זה דבר לא פשוט, לדעת הרבה מאוד פוסקים, הוא לא כמו גוי. אז יכול להיות לתורה, אם הוא מאמין בהשם. יש אחד שלא מאמין בהשם, הוא לא פסול לכלום, פשוט לא, הוא לא רלוונטי. זאת אומרת, הוא לא חלק מהסיפור פה, הוא לא... זה רבי רפורמי. רבי רפורמי, שעושה חופות יחד עם כומר, או דברים כאלו, אז הוא פשוט לא... זה לא הקטע שלו, היהדות, הוא נמצא באיזה מקום אחר, זה כמו לבין גולו מר זולו שהגיע פה לקרוא בתורה. הוא לא פשוט, הוא לא מהגלקסיה שלנו, הוא נפל פה מעולם אחר, אין לו מה לקרוא בתורה. הוא לא פסול, הוא בחור טוב, הוא לא פסול, אבל פשוט אין לו מה לקרוא בתורה. הוא בחור את השם הרוח, זה משהו אחר. זה משה פיינשטיין, לא אני אומר, צריך לזהר בדבר הזה. היום הספר תורה נעשה זול, גם קונסרבטיבי, בגלל שקונסרבטיבי הוא מאמין בשם ולא מאמין בתורה, וזה גם נקרא אמונה אחרת. זאת אומרת, הבורא עולה, אני לא מכירים לגמרי את השיטה, אבל אני אומר שהקונסרבטיבים הם מאמינים בתורה מסיני באופן תמציתי. זאת אומרת, כל החלק של תורה שבעל פה ואנחנו יוצרים אותו, חדשים אותו מדעתנו. יש איזה עקרונות מאוד בכתב, אחר כך הם מותאים למציאות על ידינו. המציאות לא משתנתה, כן. אתה יודע כמו, אצל הרפורמים התורה היא בעצם חברתית, אין תורה. זאת אומרת, התורה זה הרוח של עם ישראל. אז בעצם אני קראתי החלטות של הצוות הרבנים הרפורמים לפני 20 שנה, ממליצים להאמין במציאות השם. כן, זה בגדר המלצה, זה מלצה להאמין במציאות השם. זה לא הרב הרפורמי שאומר שאין בורא עולם, הוא לא מפותר, זה לא שהוא מחליט להיות רבי אם הוא אומר שאין בורא עולם. אז אני אומר שמי שעושה האמונה היא המלצה, גם מי שמאמין הוא לא מאמין. זאת אומרת, אם אתה באמת מאמין זה לא יכול להיות המלצה, אז אתה מאמין משהו אחר. זה רפורם, קונסרבטיבי כנראה מאמין בהשם אבל לא מאמין בתורה, זה כפירה גמורה. הקונסרבטיביות, אין לו חלק בתורה, רק רבים הם מתינוקות מזיבור. אני עכשיו קראתי קצת על מה שהיה בארצות-הברית לפני 150 שנה, לפני 100 שנה, זה לא יאומן מה שהיה שם. הרפורמים והקונסרבטיביים הורידו את ארץ ישראל מהתפילה באופן שיטתי. אין ארץ ישראל אצלם בכלל. ופתאום שחררה הציונות, אז הם קצת התנגדו לציונות, אבל כשהגיעו לארץ, אז היה ויכוח, האם מחזירים את זה לצורה, לא מחזירים את זה, היום כבר החזיר את זה לצורה, זה רציל את הרפורמי, כי זה שוב פעם מתעדכן. והייתה הזמן שהם בלי הרצורה, שאני כן אומר את זה, זה משהו מאוד משונה. הרב גולדרייך אומר לי תמיד שאני לא צריך להתרגש מהרפורמי, אחר הוא אומר, לא צריך להתרגש. סך הכל אנשים טובים, יכולים להיות עובדים סוציאליים לעניין. לא כל כך למדו הרבה, לא יודעים שום דבר, והם רוצים לעזור לאנשים. הוא אומר שיש ביניהם הרבה אנשים שהם בעלי חסד גדולים, רוצים לעזור. אף אחד לא יודע, אנחנו יכולים להם רבנים, אבל זה אנשים טובים בעלי חסד. סיפורים על כשרות, יש כשרות קונסרבטיבי, דברים מאוד מאוד בעייתיים. טוב. אם כן, בוא נתן סיגזיים וגם ראש פגימי. קערה הפרשה בתפילת שחרית השבת, בגלל פסוק אחד, חוזר וקורא ושניים עמו, אפילו הפתיר יותר מוסף, חוזר וקורא. איך זה בשני וחמישים דילי בפסוק אחד? לא נורא, העיקר שקרה 10 פסוקים, אבל בשבת חייבים לקרוא כל פסוק. פה יש דין גדול, כתוב אפילו הפטיר יתפר מוסף חוזר וקורא. ההלכה הזאת היא לקוחה מפרשי הרמב״ם. אפילו הפטיר יתפר מוסף חוזר וקורא, ויש דיונים גדולים, הפטיר יתפר מוסף חוזר וקורא, ומה קורה אם יתפר מלכה גם או שרק בבוקר אפשר, ומה קורה אם עברה שבת. על כל יש מחלוקות, באופן כללי מחלוקות ספרדים אשכנזים בדבר הזה, שהחידה החמיר שרק בשחרית אפשר, לא רק בשחרית, רק בבוקר אפשר להשלים בשחר. והמשנה ברורה בלכות תקראתו בחלק ב' מקל בזה. ראש פי ג', למה הם מוצאים שני ספרי תורה בשבת? הוא מוציא את אחד. מה שהם מוצאים בשבת, ספר שני יקרות פרשות המוספים לפני שהם בעל עשמת סופים. בעצם היה צריך לקרוא את פרשת הפרשת המוספים בשבת, שרצי שני ספרי תורה, אבל זה פרשה עם שני פסוקים. אומר פה מה? הרי בחגים אנחנו מוצאים ספרי תורה וקוראים בעניינו של החג. מה עניינו של החג? פסח, שבועות, סוכות, קורא את המוסף שמקריבים בחג. בכל יום היום מקריבים, כמה קורבנות היום מקריבים כל יום? את הכבש 11 בבוקר ודגן את הסיר הבאים, זה קורבנות התמיד שהן קורבנות חובה. כל שאר הקורבנות היחיד הן או באים בנדבה או באים על חטא, אבל אופן עקרוני בבית המקדש יכול להיות שלא יקריבו שום קורבן פרט לקורבן תמיד של שחר וקורבן תמיד של בני אדם. ומה קורה בשבת? ביום השבת מוחדשים לשנתיים, זאת אומרת מוסיפים עוד קבץ אחד, לא את הקבץ אחד עושה הבוקר, והבוקר מוסיפים עוד קבץ אחד, שני קבצים לשנתיים. מה קורה בחגים? אז יש פר אחד במקרה לך, קבץ אחד תיזים אחד לחטאת, או פרים במקרה שניים ואחד, או 13 פרים, תלוי בכל חג. אז עכשיו השאלה היא, בשבת יש גם מוסף, ולכן אתה מתפלל תפילת מוסף כנגד המוסף של שבת, אתה מוסיף תפילה כנגד הקבץ הנוסף, אז למה אתה לא מוסיף קריאה בתורה? הרי הקריאה בתורה בשבת היא לא קשורה לשבת. זה שאתה קורא את הפרשה בשבת זה לא קשור לשבת, וכזה בשבת העם בטלים עם לחתם, אז הם תקנו שמה שמתקדמים בקריאה זה יהיה לפי סדר הפרשיות. אבל לציין את השבת אין לך, יש לך תפילת מוסף כמו שיש לך תפילת מוסף של החגים, אבל למה אין לך קריאה בספר תורה שני? אומר פה מרן שהיה צריך להיות שכן יהיה, אבל יש רק שני פסוקים בפרשה של יום השבת, שני חבשים לשנה בין ושני קוראים, יש רק שני פסוקים. אומר פה המשנה ברורה, הרי צריך לחשות, אז תוציא שני ובראשי חוצריהם, תמשיך הלאה כמו שאתה עושה לראש חודש. אבל המשנה ברורה, אין קוראים בתורה בכל מדיון פסוקים מגולי סימן קופלם זה, הוא יצריך מהפסוקים שלנו משודם, אי אפשר. זאת אומרת, אתה לא יכול מראש להגדיר את הקוראים פסוקים שאני לא קשורים לעניין. ובראשי חוצריהם, שאתה מוסיף את הפסוק של שבת, אז בפרשה של ובראשי חוצריהם יש גם שלושה פסוקים, אתה בעצם לא צריך להוסיף. למה אתה מוסיף את הפרשה של שבת? כי נמצאת שם. אז בפרשה הזאת עצמה שבראשו יש שלושה פסוקים, אתה יכול להוסיף עליה, אבל בשבת אין שלושה פסוקים. התוספות כתבו אותם
במקום אחר,
לא, מוסף שבת לא נמצא, יש הרבה פשוט על שבת, ואנחנו נראה על הקורבן של שבת. אבל אם אתה רוצה לקרוא בתורה, אתה צריך לקרוא בתורה כשאתה מביא את העניין המיוחד שיש בשבת, לא שיהיה שבת, אלא הקורבן של השבת שהוא הדבר המיוחד בה, וזה יש רק מקום אחד. אבל מדיתם אחר, התוספות כתבו אותם הייתי צריך להפתיע בנביא בכל שבת עניינו של יום, והיא קראה בשביל שבת, אם כן יותר הפתיעו יצא לקנימי, האם ימיני שבת, ואם כן יהיו כל הפתרות עניין לך. אז זה, אומר התוספות, זה בשביל ההפתרות, כדי שההפתרות יהיו קשורות לפרשה. אם היית קורא קריאה בתורה של מוסף שבת, אז הוא היה אחרון, והוא גם היה מפתיע. אז היית צריך לקרוא כל שבת, דברים שקשורים ל... אבל יש אותם, בטור כתוב טעם שלישי, אומר שבחגים, יש גם חטאת, בשבת יש רק עולה, זאת אומרת שני כבשים לשנת ימים ועולה להשם לריח ניחוח. התפילה היא באה גם בשביל לחפר על חטא, כלומר גם בשביל לתקן משהו. ובקורבן של שבת אין מה לתקן, כלומר אין חטאת. הוא כלול בתמיד, ממילא הוא כלול בתמיד. ביום טוב יש לך איזה בעיה שאתה בא לחפר עליה, לכן אתה מוסיף תפילה. אבל לפי זה יוצא פירוש יפה, אומרים תיקנת שבת, רצית קורבנותיה. מה זאת אומרת רצית קורבנותיה? איך אתם מבינים את כל שבת אתם אומרים את זה? תיקנת שבת, רצית קורבנותיה, ציווית פירושיה, אין סידורי המשכיה. מה זה תיקנת שבת, רצית קורבנותיה? מה זה ברצות? אז גם בחג תגיד, תיקנת יום טוב, רצית קורבנותיה. אז אומר עתור, רצית קורבנותיה שאין בה חטאת. והקורבנות של שבת, הם כולם מרוצים להשם. רציתם לישון, אור פניך כי זה ציתם. השם חפץ בדבר הזה. לא צריך להתכפר בשבת. אין חץ, בקורבן אין חץ. רצית את קורבנותיה, לא תיקנת לנו להביא קורבן חטאת, תחפר על משהו. אלא הכל בסדר. ככה אומר פרטו. אם כן, טוב, זה הלכה מאוד מעניינת. טוב, אז בזו של השבוע הבא, סדר את העניין של ההפטרה. כל השלושתם שואלים, המעשיות האלה, אחד רוצה לקרוא בתורה והשני הפטרה, או אחד רוצה לקרוא בתורה, לברך את הברכות והשני הפטרה, כל הסיפורים האלה שקוראים בכל בכנסת, וכולם מורידים את הראש, אומרים, יאללה, בואו לא נריד איתו, ו... שמה?
אני
שואל
בשבת
בגלל
לחכות שבוע.
כן, לחכות שבוע. בינתיים שעשו מה שעשו ביום. טוב. יש לנו מניין?
יש מניין.